أنا إيه اللي كتير؟ خرج الأخبي.
طيب يلا أنا رتش نسيم اليوم لمعسة بركة تامة متضغط. אנחנו מגיעים לקבוצה 14, זאת אומרת, זה השתים עשרה, נמתת זה 14, ובעצם אני, מה שאני רוצה לעשות היום זה שתי נקודות אחרונות כאלה, כל אחת, כאילו שתי נקודות די קטנות בפני עצמן, אבל חשובות, נראה לי שלא רציתי לוותר עליהן, ואז בפרק הבא כבר נוכל להתחיל הלאה את פרק נון א', שהוא פרק ארוך ויסודי ביותר, ויש בו את משל הארמון, והדברים הקלאסיים כאלה שנצטרך לשבת עליהם, אז כאילו בכל מקרה אי אפשר להתחיל אותו היום, התחיל אותו שבוע הבא, והיום יעשה את זה משהו יותר נקודתי וקטן כזה, לסיום של החלקים האלה. גם באמת אני מרגיש שיש איזשהו נצף בדברים האלה, למרות שהוא מדבר כל פעם על נושא אחר, יש איזשהו מהלך כללי כזה שננסה אולי טיפה לסכם אותו. בכל אופן, יצא לכם לראות את הפרקים האלה? זין, נמתת, נו, זה פרקים ארוכים, מה שאני הבאתי זה באמת ככה נתפסתי לנקודה שהייתה לי מעניינת. בתוך הדברים, כמו שהזכרתי כמה פעמים, יש הרבה ביאורים מעניינים, נקודתיים מכל מיני מצוות, ויש איזושהי תפיסה כללית שמשתקפת. אבל דברים שפחות היה לי משהו להגיד עליהם, לבנות עליהם שיעור, אז מה שאני לקחתי זה באמת איזושהי נקודה שתפסה אותי, שתי נקודות. ראשונה בפרק מ"ז, מדבר על דיני טומאה וטהרה. שזה מעניין, נגיד הייתי שואל אותם ככה מהשבול, מה נראה לכם הרמה מעשה דיני טומאה וטהרה? מסתדר עם זה? לא מסתדר? מתאים לו? לא הייתם ממקמים אותו? מה אתם חושבים שיעשה עם זה? לאור הפרקים הקודמים שכבר ראינו. תכלית שלילית? מה הכוונה? להתחיל לך מדברים כאילו?
יכול לקרב אותך גם. ברור שיש איזו מטרה גדולה, יש איזה הרבה פירוץ והרבה איך לקיים גם.
מעניין, אני תהיתי אם הוא יגיד משהו על הפירוץ של התאומות, והוא לא אומר. דווקא בזה הרגשתי שהפירוש שלו קצת חלש, כמו שתראו, הוא משהו מחזיק את הכובד של הדברים. בואו נתגלגל, סתם עשיתי לברוק איזה השערה כמובן שלא קראתי, אבל בואו נתגלגל בנראה. אולי אני אקרא שנייה את ההתחלה של הפירוט. אני פה נמצא לי מאחר כמה משפטים. מסתכל שנייה, כשהוא אומר את הכותרות של הפרקים, אז הוא אומר שם במאה, כן, אנחנו בקבוצה ה-12, כן, יש פה מין כותרת. קבוצה ה-12 כוללת את זה בפרק ל"ה, כשהוא עושה את הכותרות. כוללת את המצוות הקשורות בטומאות ובטהרות, כוונת כולן באופן כללי הימנעות מלהיכנס למקדש, כדי שתהיה לו רוממות בנפשות ושיראו ויחרדו ממנו, כמו שאני עתיד להבהיר. סתם, גם איזושהי שאלה מראש, מה אתם אומרים על ההסבר הזה? כוונת כולן הימנעות מלהיכנס למקדש, כדי שיהיו לו רוממות בנפשות. זה מכותרת של כל הפרק הזה. יש פה כמה דברים, נכון?
לא מסביר
תומן ותורה
שלא במקדש.
כן, אין תומן ותורה שלא במקדש. שזה מעניין, כאילו זה הסבר שקיים, אני חושב שהרמב"ם חידש אותו. אבל זה מאוד מחדד את זה, וברור שיש לזה איזושהי מוטיבציה, זה לא פרשנות פשוטה של הפסוקים, למרות שהוא כן נראה שהוא סבור שכן, לא יודע. זה ודאי ממקד את זה במקום מסוים, זה השלב הראשון. השלב השני זה, כאילו אם הייתי מחלק את זה לשני חלקים, אחד זה להגיד זה קשור רק למקדש, והרק פה השלח אתה מבין אותו. כמשהו גבוה או כמשהו נמוך, שזה קשור לשאלה של איך הוא מסביר בעניין בהמשך, שכל זה נועד בשביל שהמקדש יהיה מרומם, שזה כבר מכניס לזה לכל העניין הזה של האמצעים והתכליות. זה בעצם הדברים שהפרק הזה מסתובב סביבם. נעשה מה שאני הבאתי פה, זה אותו יותר חלק הראשון של הפרק, אחרי זה נכנס יותר לפרטים. והוא אומר כך, אומר איפה שתורת האל הזאת, שמשה רבנו נצטווה בה ולכן יוחסה אליו, באה רק להקל את עבודות הפולחן ואת המטלות. כל, כן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אותו האיש אמר שהוא לא בא לבטל אלא להוסיף, נכון? אז התורה לא באה אלא להקל. וכל אלה מתוכן שאתה עשוי לדמות, שיש בהן קושי או מטלה כבדה, מכיוון שאינך יודע את המנהגים בשיטות הפולחן שנמצאו בימים ההם, ראוי לך להשוות בין שריפת אדם את ילדו לשם פולחן לבין שריפת גוזל של יונה. כן, ראוי להשוות. מנקודת ראות זאת הייתה התוכחה לעומתנו בשעה שמרדה. נאמר לה, עמי מה עשיתי לך ומה אלה אתיך, ענה לי, באותה משמעות נאמר גם המדבר הייתי לישראל עם ארץ מעפליה, מדוע אמרו עמי רדנו לא נבוא עוד אליך? בסוף הפסוק הזה ביטוי מעציב כזה, נכון? למה הם אמרו שהם לא יבואו? כלומר, איזו מתנה קשה הייתה להם בתורה הזאת עד כדי שהם פרקו את עולה? זאת יפה הקדמה גדולה על הלסום מדעתך. זו הקדמה כללית, נכון? לגבי עבודות הפולחן והמטלות, כן? שזה מעניין לראות ביחס למה הוא טוען את הטיעון הזה באופן גורף. סתם, זה מעניין. למה, מה את אומרים? למה הוא אומר זה? מה העניין כאילו בטיעון הזה? להגיד שהתורה היא לא באה להכביד, אלא להקל? מאיפה זה מגיע? למה זה הקדמה גבוהה כל כך? מה זה אומר?
זאת האוריינטציה של התורה, מה שהיחידה שמביא, אבל מה שמציעה פה היא מאוד מעניין, זה לא רק הכובד, כאילו, לפני הקושי הזה, זה ממש השאלה אם התורה היא כאילו חיובית, חנית, שהיא מצווה לך לשרוף את הבן שלך.
זאת אומרת, אתה אומר, נגיד המעבר מגוזל של יונה, מבן לגוזל של יונה, הוא מעבר ממשהו תובעני ואלים למשהו חייתכני נגיד, חיובי?
חיובי.
אני... זאת אומרת, אני שומע, אני קצת מסתייג כי אני תוהה אם זה חיובי לשרוף בעיני הרמב״ם, כן? של השאלה בעיניי, לשרוף בזרים של יונה ויונים.
אני חושב שזה
משמעותי. מה, שזה חיובי?
זאת אומרת, זה שהוא אומר את זה
לעומת שריפת בן.
אז זו שאלה מה נקרא חיובי.
לא,
מה זה חיובי? אני מתכוון, מה אני מתכוון לומר? כשאתה אומר, התורה היה דתות אכזריות, גואליות וזה, ובאה התורה והיא עושה רק והיא מקדמת אותנו להיות יותר טובים, והיא נותנת, או לא מקדמת, נגיד אפילו יותר, זאת אומרת שזה יותר דיכוטומי, באה התורה ונותנת לנו חוקים טובים, חוקים רק חוקים טובים. אבל אז אני לא חושב שהיה חשוב לי להגיד שהם יותר קלים, זאת אומרת, כדי להגיד ככה אני צריך באמת אולי מה שאתה מתכוון, שהקל פה הכוונה טוב, נכון, יפה, ולכן אולי הוא קל כי טבע האדם טוב נניח, או משהו כזה.
כי צורת העבודה היא לא, זאת אומרת, המטרה היא לא להכביד. אני יכול להיות שזה קשה, אבל זה לא... הרי כאילו... יש דתות שיכולות לכוון ממש למקומות קשים, ודרך זה יראות...
שזה יהיה איזשהו עניין, כן.
אני חושב שהוא צריך כאילו להסביר, כי לכן הוא כאילו אומר את זה. יש הרבה דברים שהם בתורה שהם כאילו קשים. והוא בא להגיד, לא, זה בכלל לא כיוון. לכן אני מוכן להסביר לך כל דבר שכאילו...
שנראה לך... אני... האמת שאין לי פה החלק השני... החלק השני יש פרק נראה לי למנקט ששם הוא אומר שאם נראה לך שהתורה היא קשה זה בגלל שאתה שואל את האנשים מכבידה כאילו על הבן אדם זה בגלל שאתה מסתכל על האנשים שהם שקועים ביצר ותעבוד וכו' ושקוע בעצם תמיד יהיה לו קשה אבל התורה היא מאוזנת, היא לא קיצונית עכשיו הוא מדבר בעניין של תעבוד זה באמת מתייחס לאיזשהו טבע אנושי הוא אומר, הטבע אנושי הוא באמת מטבעו ישר מישהו ישר והוא לא שרוט אז הוא באמת לא ירגיש קושי מיוחד ללכת לפי חוקי התורה מי שכבר שקוע בתעבוד יותר מדי ברור שזה יראה לו טוב אז תפסיק למדוד את הקושי של התורה ביחס לנורמלי
יש גם זווית ראייה, שאם אני מסתכל על המצוות לעומת עולם החילוני, אז בעצם נראה קושי. אבל אני מסתכל על זה לעומת...
שאלה מה זה עולם החילוני ומה זה?
כן, אבל
זה... לא, שאלה שאני רוצה להגיד בהשוואה הזאת למה שהזכרתי עכשיו. זאת אומרת, למי אתה משווה את התורה? מול מי נבחן? האם אני בוחן אותה בהשוואה לטבע האנושי, ואז אני אומר לי מתאימה לטבע האנושי. שזה אני חושב עוד קצת אני מאוד יותר מבוטה שלך. מה שמעניין אותי פה זה שהוא משווה את התורה לעבודה זרה, ואומר, אתה שווה את העבודה זרה ביחס לעצמך, תשפוט אותה בצלך, אתה פולחני. אני גם לא בטוח שהוא מדבר על הכל, זאת אומרת, הוא מדבר על עבודות הפולחן והמטלות. ואת אלו הוא משווה דווקא לעבודה זרה, הוא אומר לך, אתה לא, זה נראה לך קשה, בגלל שאתה לא יודע למה להשוות את זה, אבל למה שאני אשווה את זה להם? זאת אומרת, אם הייתי שואל את עצמי אם זו תורה טובה, חלנת למקום הטוב, אז הייתי אומר, אני חושב אולי כמו בחלק בין שם, שאני צריך להשוות את זה לעצמי. אני שואל, האם זה קשה לי, האם זה קשה לאדם הישר, שאליו זה מכוון? ואז הייתי רגע לפני, זה באמת לא קשה. פה אני מרגיש, שהוא אומר, זה לא קשה יחסית אליהם. אולי לא פשוט להביא קורבן כזה, קורבן כזה, יש הרבה פרטים וכו', אבל בהשוואה אליהם זה באמת, יש פה איזושהי הכרעה יסודית להשוות את זה בשיטות הפולחן האחרות. ולהגיד, זה פחות קשה מהם. שזה עצמו כבר, לכן אני אומר, בגלל שההשוואה היא לשיטות פולחן אחרות, לעבודה זרה, זה מה שגורם לי גם לקרוא את העניין הזה של להקל, לא כאמירה חיובית מצד עצמה.
כן, אבל אני חושב שזה
כאילו, מי אמר שהעבודה צריכה להיות קלה? לא נאמר. שם הוא הסביר, היא צריכה להיות קלה, כי היא מתאימה לטבע, זה אני מבין את זה כאמירה חיובית.
הוא הרי ממשלת, זאת הדוגמה, אבל הוא מרחיב ללכת יותר. מדוע אמרו המילה נו, כלומר איזה מטלה חשה הייתה להם בתורה? זאת אומרת, פה, בתורה נכן, זה עצמם, ויש פה איזושהי פליאה, מה כל כך כאילו זה?
מה אתה עושה? כמו שאומרים שם על היראה, נכון? למשה זה מילת הזאת וזה יראה. אני לא מתעקש על זה, אני אומר, אני מרגיש את זה כי אני חושב שזה קשור קצת גם להמשך. אני קראתי את זה על הרקע של האמירה הכללית, על זה שהפולחנים באו כדי לבטל את העבודה הזרה. ואז אני ממילא קורא אותם בהשוואה אליהם. אני לא קורא את זה כמו שהוא טוב מצד עצמו. זה הרמב"ם די אמר במפורש. השאלה אם אני מצמצם מה שאומר כאן רק לקורבנות. באופן כללי הוא מדבר פה על תרומה וטהרה, על עבודות הפולחן, מטלות, לא יודע בדיוק מה כלול במטלות. אני מתכוון לומר שכשאני מסתכל על התורה אני יכול לבחון אותה ביחס לאמת. ולהגיד, מכוונת למקום הנכון, לא, מה אכפת לי אם זה קשה. עכשיו בחלק ב' הוא אמר, לא רק שזה אמיתי, זה גם לא אמור להיות קשה למישהו בן אדם ישר. שזה כבר צעד מעבר, אבל כשאתה אומר, העיקר זה שהיא לא באה להכביד יותר מדי. אז אני שואלת את מי, אז מה היא כן באה לעשות? לא להכביד? בסדר. יש פה איזה עניין גדול לא להכביד. אז כשאני קורא את זה ביחד עם ההשוואה לעבודה זרה, אז התחושה שלי היא שבעצם העניין הוא באמת רק לשלול עבודה זרה. וחלק מהדרך של לשלול עבודה זרה זה לתת משהו יותר קל. חייבים לתת איזשהו פולחן, לפחות אל תשקיעו בזה כל כך הרבה. אני חושב שבהמשך כפרק גם נראה מה המשמעות של לא להשקיע הרבה, ומה זה נותן בהקשרים אחרים. אבל כאילו מה שאני מתכוון לומר זה שהרגשה שלי זה שההקדמה הזאת באה להגיד שכל הדברים שכלולים בתוך הכלל הזה הם כולם באמת לא מתייחסים לאמת שאולי בשבילה היה שווה גם לעשות דברים קשים אלא הם מראש נכנסים למקום הזה של המאבק ההיסטורי, הפסיכולוגיה האנושית, כל מה שנמצא בפרקים של הרמב"ם לקורבנות ובתוך הדברים האלה אני משווה את זה לדברים אחרים, לאלטרנטיבות אחרות, אני לא משווה את זה לאמת ובתוך דעת בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות אני יכול גם להכניס שיקולים של נוחיות ככה אני חושב בכל אופן בואו נראה איך זה מתגלגל גם לדוגמה של הטומאה והטהרה זה היה הכלל כללי אחר זאת אומר, כבר הסברנו שכל הכוונה במקדש שתיווצר היפעלות בלב הפונה אליו שיפחד ויראה כמו שנאמר ומקדשי תיראה זה ראינו לפני שבועיים כמדומני בפרק על המצוות של המקדש כל דבר שמעריצים אותו כאשר המגע עמו מתמשך פוחת הרושם שלו בנפש ומתמעט את ההיפעלות שהייתה נוצרת באדם חכמים זל הסבו את תשומת הלב לעניין זה ואמרו שלא רצוי להיכנס למקדש בכל עת והסמיכו זאת על דברו הוקר הרגליך מבין תאכה במסבעך ושנאך מכיוון שזו ידעה הכוונה השר התעלה על התמאים להיכנס למקדש על אף ריבוי מיני התומות עד כדי שלא תמצא אדם טהור אלא לעתים רחוקות פה הוא מתחיל לתיאום נפלא שרק הוא לא הייתה שלבי את כל עניין השארי אם ניצל אדם מלגעת בנבלה לא ינצל מלגעת באחד משמונה שרצים מרבים ליפול בבתים ובמאכלים ובשקעות הוא חושב שזה קצת השתנה והאדם הרבה להיקשל מהם ואם הוא ניצל מזה אין הוא ניצל מלגעת בנידה או בזבה או בזב או במצורה או במשכבן ואם ניצל מזה אין הוא ניצל משכבת אשתו ומקרי אף אם יתאר מן התאומות האלה אין הוא רשא להיכנס להקדש עד אשר ירים שפשו ולא ניתן להיכנס להקדש בלילה כמו שהוא עובר בבידות ובתמיד ובאותו לילה הוא עשוי לרוב לבוא אישה או שירה לו אחד מגורמי התאומה אז היו נשקים במוקר את המת כביום איזה משהו פשוט נפלא, נכון? זה כמו קטע של קישון כזה. זה שיש בירוקרטיה, שאתה אף פעם אתה תלך להגיע, כל הזמן יהיה לך מכשולים, ואז יגיד לך, טוב, תבוא בערב, אבל בערב אי אפשר. אז בלילה עוד פעם נתחיל את הסיפור, ואז עוד פעם עד הערב. משהו מגניב, שאלה מה זה הדבר הזה? כל זה גורם לריחוק מהמקדש, ושלא ידבקו על שעריו בכל עת. בדעת את לשונם, אין אדם נכנס לעזרה, לעבודה, אפילו טהור עד שהוא טובל. במעשים אלה תתמיד העירה ותיווצר ההיפעלות המביאה לשפלות הדרך המבוקשת. ככל שהתאומה מצויה יותר, ההתארות ממנה קשה יותר ומאוחרת יותר. זה גם כלל, הוא עכשיו פורץ את זה, כל מיני עמוד של תאומות. ככל שהתאומה מצויה יותר, יותר קשה להתאר ממנו.
שזה כאילו כמובן ההפך משירות טוב, זה ממש תיאור של בירוקרטיה. ככל שמשהו יותר תדיר, יהיה לך יותר קשה לטפל בו.
מה אתם אומרים על הפרשנות הזאת, כאילו לתורת הטומאות והטהרות?
זה מתקשר עם שכל בעלה הקל על עבודת המשכן.
למה זה מקל על עבודת המשכן?
פחות אנשים.
אנשים לא יבואו? אני לא יודע אם אני רואה את זה מה שהוא אמר קודם, להקל על עבודת המשכן.
אם מתפעלים ממשהו, אז היראה שלהם גם עושה מה שיותר טוב במשכן.
היא עושה משהו טוב למשכן או שהיא עושה משהו טוב להם?
להם, אם זה בעניין שלה להקל על עבודת המשכן, אז כן.
אני לא חושב שהכוונה, זאת אומרת, אני לא, הניסוח הזה להקל על עבודת המשכן, אני קצת מסוים ממנה בגלל שהם... הוא אמר באופן כלי שיש עניין להקל את הפולחנים. ועכשיו לא, העניין של ההקלה בדוגמה של התאומה, הוא יגיד בהמשך, שאצל כל האלילים היה תופקי תאומה הרבה יותר דרקוניים מאשר בתורה. באמת, לשם שייך העניין הזה. אבל זאת אומרת, הדיוק הזה הוא משמעותי, מצד שאתה אומר להקל על המשכן, או שהעניין, או שלעשות ראש, הרושם הזה הוא נועד בשביל המשכן, או שהוא נועד בשביל האדם. השיעור הזה לפני שבועיים או שלושה, כשלמדנו את הפרקים של המשכן, של המקדש, אז זה היה מאוד ברור, אני חושב שכל, שמה שהרמב"ם עושה, זה כאילו היה הנקודה העקרונית שאומרים אותה בכל מיני מקרים, שהרמב"ם לוקח את המקדש שם. מה?
הוא חושב שזה לאדם.
כן, בפירוש, המקדש נועד בשביל ליצור רושם על האדם.
כן.
לא שהרושם נועד כדי לראות את המקדש.
שהרושם יהיה במקדש, אז צריך את זה.
המקדש הוא סוג של אמצעי לעשות איזשהו אפקט נפשי. ופה הוא מצרף לזה עוד איזשהו מעגל, שאומר, גם חוקי, כל חוקי התאומה והטהרה כולם קשורים בשביל האפקט הנפשי הזה. אין להם שום עניין מצד עצמם, מאוד מעט יגיד את זה במפורש.
זה יוצא תמונה מאוד חיובית, אני חוזר על זה, כאילו, התאומה והטהרה פה הם לא, זאת אומרת, מי הוא האדם התמיד? זה לא בן אדם שכאילו, שהוא צריך להתרחק ממנו, יודע, כמו המידות בתקופות הסיימת שעשו להם. זה בסך הכל כאילו... קשור לאיזשהו, למושג הזה של המקדש, המושג חיובי באופיו, וגם, כאילו, בעצם כל המטרה פה היא ליצור איזשהו משהו בשבילך, אנחנו יוצרים לך, זאת אומרת, הכל פה מכוון אל האדם, אל ה... כדי שנוכל ליצור מקום של רוממות מבחינתו. זה כאילו מאוד פונה ללב, זאת אומרת, אתה קורא את זה, וכאילו...
כן, זה פונה ללב שסולד מחוקי תאומה וטהרה, שזה ודאי. אני, הדוגמה שעלתה לי, ושזה כמו האמירה הזאת לגבי נידה. למה אמרה נידה תהיה תאומה לשבעה? כדי שתהיה חבבה בעלה, מפרדים, מתקרבים בזה. שזה לדעתי היום זה ההסבר המרכזי לדיני נידה. נובן כאילו מאותו מקום. יש איזשהו חוסר נוחות עם התאומה ומשהו שלילי ספציפית בדוגמה הזאת, אבל גם באופן כללי. ואז מה שההסבר הזה עושה, הוא דומה להסבר פה, אני חושב, בזה שהוא מתעלם לחלוטין מהתוכן של הדבר עליו אנחנו מדברים. יש דבר כזה, תמיד, דבר כזה, לא יודעים מה זה בכלל. וכל מה שמסתכלים זה על מה האפקט של המערכת שיצרת סביב זה. זאת אומרת, אני לא שואל את עצמי מה זה תאומה, לא שואל את עצמי למה דווקא שבעה ימים, לא שואל את עצמי לדבר כמו מקריאה, הכל זה כאילו, כל התכנים של העניין לא משמעותי. מה שמשמעותי זה המערכת שיוצר לזה את האפקט הזה של הקרבה והריחוק, שהאפקט הזה הוא התכלית של הכל. שזה באמת כאילו, יש בזה מה שאני מרגיש שהוא משחרר אותנו מחשיבה מודנית מדי, מחשיבה שלילית בהקשרים האלה. אפשר לשאול, כמו שטוב למשל בהתחלה, עד כמה זה משכנע ביחס לכל הפרטים של כל התאומה וטהרה, כולם רמות שונות של יצירת ריחוק. זאת אומרת שהרמב"ם באמת מנסה לפרש גם את הפרטים לפי זה, לפי העיקרון הזה שככל שהתאומה מצויה יותר כך קשה יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם הכל סובב סביב המקדש, גם הכל סובב על רמות שונות של... כאילו, התיאור הזה יש משהו שהוא ממש הופך את זה לאבסורדי, הוא מרגיש. כאילו, זה סוג של הטרדה כזאת. אתה רוצה לבוא ולא נותנים לך.
יש משהו שבעצם המצוות באות בשביל האדם, לפי הרמב"ם. עכשיו גם המקדש, אנחנו אומרים, הוא לא השמיים יתרקלו לך, המקדש הוא לא בשביל אלוהים. אלוהים לא צריך את המקדש, אז זה בא בשבילנו.
נכון, לא, זה ודאי שהיה באופן כללי, אבל גם בתוך אמירה כזאת אפשר לעשות כל מיני וריאציות. כי אני יכול לשאול את עצמי גם במצוות, אני יכול להגיד למשל שהדיני טומאה בשביל האדם, בגלל שטומאה פוגעת לו ברמה הרוחנית לצורך העניין. או להגיד, המקדש הוא בשביל האדם כדי שהוא יתעלם מבחינה רוחנית, וזאת אומרת, אני יכול את כל הדברים האלה לחבר בסופו של דבר האדם, ועדיין מתייחס אליהם כמשהו שיש לו ממשות. מה שמדהים בפירוש הזה, אני חושב, זה שבאמת אין לי שום ממשות מבחינת הרמב"ם, זה הכל סוג של משחק כזה, כדי לטרטר את הבן אדם. והתיאור הזה הוא ממש כאילו, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא את זה ולהגיד, העולם מלא טומאות, איזה עולם זה וזה, וזה, והוא אומר לך, שמע, העולם זה סתם פשוט סוג של הפסקה כזאת, שולחים אותך ממקום למקום, ודוחים אותך שוב ושוב. וגם מה שבעיקר הרגשתי בפסקה הזאת, איזשהו פער בין היעד של הרוממות לבין התיאור הזה, כאילו שהוא נראה ממש פרודיה כזו. זה ממש כאילו כמו תיאורים קפקאיים כאלה, שיש ממסד ואתה לא יכול לדבר איתו והוא כל הזמן דוחה אותך, וזה עצמו יוצר איזשהו אפקט מאוים כזה, אבל הוא מאוים ומגוחך בו זמנית. מה
הפוך?
מה הפוך?
כאילו, מה שזה אמור לגרום לבן אדם, שהוא עומד מול הדבר הזה, אצל קפקא זה שונה ממה שאנחנו מתאר. כי אצל קפקא זה נראה יותר, כאילו השירותיות הזאת שנוכחת אצל הרמב"ם, היא כאילו מובילה אותו למקום של חוסר אונים, של כאילו מקומות מאוד שליליים שהוא לא מסוגל להתמודד איתם. ואצל הרמב״ם זה, המטרה היא בסופו של דבר, אני מבין שזה כל מה שהוא מנסה להגיד פה, יש חוסמים אותך, ולכן...
לכן אתה תתאם מזה יותר.
כן, האפקט כאילו שזה יוצר הוא אפקט שהוא... שאתה יכול להבין אותו אפילו, שאתה יכול...
אז זהו, זה בדיוק השאלה שאני קניתי, האם הקטע הזה הוא לא מפוגג את זה לחלוטין, והוא בעצם מניח מראש שמי שקורא את הספר הזה בכלל לא בקטע. אפילו לגבי העניין הזה של הנידה, אני מרגיש שזה קצת מפוגג, זה שמדברים על זה כל כך הרבה. ועדיין אתה יכול להגיד, יש פה איזושהי דינמיקה פיזית, פסיכופיזית שעובדת. פה אני מרגיש שהאופן שבו הוא מתאר את זה הוא כאילו מפוגג כל יכולת להתייחס למקדש כמשהו משמעותי, כשאתה אומר בעצם כל המשמעותי הזה נוצרת בגלל הבירוקרטיה. כמו תגיד, להגיע לביטוח לאומי, כאילו זה בדיוק הדוגמה שלי, הדוגמאות הקפקאיות, שזה מקום שככה של להשיג אותו, שבטח שאני אגיע לשם אני ארגיש שהגעתי לבית המקדש. זה הרי כאילו כל התיאור הזה הוא בדיוק תיאור שמתרכז בדרך, ומפוגן כל תוכן מהדבר הזה שאליו מגיעים. אז לא יודע, זו שאלה, הרושם שלי היה כאילו שהרמב"ם בעצם מניח שזה לא בשבילנו, שקוראים את הספר, כאילו, לא, אנחנו נלך למקדש מדי פעם, אבל העניין הזה של היראה, כאילו זה אמצעי לאמצעי 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 שאתה כבר שוכח איפה הייתה התכלית של כל הסיפור.
הוא כאילו לא יכול להרגיש
שוב אני מקדש. אני מסופק. לא, וגם מצד אחד אני מרגיש זה מפוגג, וגם מצד שני זה גם מפוגג את ההתייחסות לטומאה ברצינות. ברגע שאתה אומר הטומאה הזאת היא סתם משחק, ואז גם אתה לא, אז אתה לא יכול ללכת למיטה שלה. התחושה שמונעים אותך היא קשורה בדיוק כזה שזה לא יהיה שרירותי, שאני אגיד באמת יש שם מקום קדוש. למשל, דבר אחר שבולט פה זה שהרמב״ם לא מתייחס עוד מעט, הוא יגיד איזה משהו קטן מאוד, לא תופס את הטומאה כמשהו שיש לו איזשהו תוכן, אפילו לא נפשי. ואתה יכול לומר, למה בן אדם טובל לפני שהוא בא למקדש? הוא מכניס פה בסוף המשפט, המשפט הזה של אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שהוא טובל. זאת אומרת, למה מכריחים אותי לטבול עוד פעם? הייתי יכול להגיד, ברור שאפילו ברמה הנפשית, גם אם אין דבר כזה טומאה, לטבול זה עיקרון לקראת אלוהיך ישראל, איזשהו עבודה, זאת אומרת, הייתי יכול לדמיין את הרמב"ם מפרש ככה את הטבילה הזו. והוא דוחף אותה כסוג של עוד איזושהי הצקה. והוא לא מתייחס לאפקט החיובי שיכול להיות לדברים האלו, הוא מתייחס רק לעיכוב שהם עושים. שזה עצמו כאילו מעניין, מצד זה שהוא בכלל לא מוכן להתייחס לתכנים של דיני טומאה וטהרה כתכנים שיש להם איזשהו אפקט בתור תוכן, רק מתייחס לזה בתור השהיה. כאילו בעצם אני יכול להגיד לך סתם חכה פה, חכה פה, חכה פה, באופן בלי שום קשר לכלום. וכל הקונסטרוקציה הזאת שבפשטות ודאי שיש לה איזשהו הקשר נפשי, חברתי, תרבותי, ויש הרבה אין ספור מחקרים אנתרופולוגיים והשמעות מדתות כאילו טומאה וטהרה כמשהו שמובן באנושות, והרמב"ם מוחק את כל זה באופן ממש טוטלי. ואפילו טבילה הופך להיות סתם כמו להגיד חכה פה חמש דקות. כאילו אין שום הבדל בין אחד לשני, זה לא עושה שום דבר, זה רק עיכוב. ובכן אני גם מרגיש כאילו שהוא באמת מפוגג את היכולת שזה יעבוד. כאילו הרושם שלי היה שהוא בעיקר ההלכות האלה מפריעות לו, והוא רוצה לפוגג בדיוק את כל המטען האנושי הזה. בוא נראה את הפסקה הבאה ששאלה.
לא נכון, אבל קצת בכלל לתפיסה של המצוות.
זהו, צריך להסתכל איזשהו מבט כללי על הפרקים האלה, בחלק זה יותר וחלק פחות. ודאי שבדברים שקשורים למקדש וקורבנות זה עוד יותר, פה אני מרגיש שזה אולי המקום הכי קיצוני, במובן מסוים, כאילו... גם המראה לקורבנות, אם זה עבר, זה הרמב"ם בעצמו, הוא התייחס לזה שזה מעורר ודחייה. אבל פה אני אומר, אפילו היה, כאילו אפילו מנקודת מאוד רמב"מיסטית הרגשתי שהיה פה פוטנציאלי יותר. והוא כאילו לא מוכן לגעת בזה. עוד שנייה אגיד, בוא נקרא את הפסקה הבאה, שם הוא קצת נותן לזה איזשהו קרדיט. כל אלה קבלתי לנידה, זב, זבה, מצורה, מת, נבלה, שרץ, שכבת זרע, הם גם דברים הנחשבים למלוכלכים, לכן נסגו בדינים לתכליות רבות. אחת מהם התרחקות מללכלוכים, השנייה שמירת המקדש, השלישית התחשבות במה שהיה מפורסם ומקובל, כי היה מן המטלות הקשות של הצביה ואשר לטומאה, מה שעתיד אתה לשמוע עכשיו, רביעית, הקלת הקושבת. שעניין הטומאה והטהרה לא יעכב את האדם משום ניסוק מעיסוקיו, בפני שעניין זה של טומאה וטהרה אינו קשור אלא בקודש וקודשים ותו לא. בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. מחוץ לזאת אין בו עוון אם יישאר טמא ככל שירצה ויאכל חולין טמאים כרצונו. שזה מעניין. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה של לכלוך, איזשהו אפקט. אבל כאילו... אני לא מנסה לבנות את זה, כי זה מופיע כזה בדקרת בסוף כזה, לא ביסוד של הדברים. הבסיס הוא באמת כמו שאמרנו, ההתרחקות מעבודה זרה, ההקלה של הפולחן.
זה מחריף, אני מרגיש, מה זה לפעול הזה? הוא אומר, טוב, היינו צריכים, בסופו של דבר, מה שמשמעותי פה זה המערכת ומה שהיא יוצרת. עכשיו אתה שואל, אז למה בחרנו דווקא את הדבר הזה ואת הדבר הזה, אז זה כאילו מלוכלך גם וזה, אז הרווחנו את
הדברים. כן, אני רוצה להתחשב, אבל אם אתה כבר שואל, פה אז תתקלח. נכון. אתה אומר, איזה מהמיקום שזה ככה מפוגג את זה. כן, עבר זה שסתם גם ההשוואה מדומה ללכלוך, אם אתה במקום האותני, אז ההשוואה הזאת היא בעייתית מאוד, וישר מפוגגת לך את כל העניין. אבל האמירה היסודית, אני מרגיש שזה אמירה שזה בכלל לא אמור להפריע לך, אין איזה שום מימן שלילי מצד עצמו, זה כאילו הצד השני של ההתפוגגות הזאת. זה רק קשור למקדש, אין איזה שום תוכן מעבר לזה, והתיאור הזה של האדם התמה שאוכל חולים טמאים כרצונות, וגם את זה אפשר היה למנף באיזושהי הדרגה של להתרחק מטומאה, להתרחק מתאוות, להתרחק מלכלוך, הייתי יכול לעשות יותר אנלוגיה, אני חושב, עם הדברים. ויש פה איזושהי הפרדה, כאילו ש... למשל הייתי יכול להגיד שלא לאכול את הטומאות, לא יודע, זה רק קצת מוזר, אבל מה שאני מתכוון לומר, שהיה אפשר לקשור את זה לאיזושהי הסתייגות מאכילה, מלכלוך, דברים שהרמב"ם מוכן להסתייג מהם. והמשפט הזה של להישאר טמא ככל שירצה ולאכול חולים ואין כרצונו, זה כאילו אין זה שום ערך מוסרי, אני לא מנסה לרתום את זה לשום דבר, אפילו לא למה שאני מזדהה איתו. זה כלום, זה רק קשור למיטה, תשאיר את זה שם. וזה אני חושב מתחדד בפסקה הבאה של בטיפו, שהוא מתייחס למונח של הקדושה. דברו יתעלה והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, אינו במשמעות טומאה וטהרה כלל. לשון ספרה זו קדושת מצוות. לכן גם העבירה על המצוות קרויה טומאה. זאת אומרת, יש צד כזה. התברר איפה שטומאה נאמרת בשיתוף על שלושה עניינים. היא נאמרת, אחד, על העבירות והמרות הצו במעשר בדעה. שתיים, על הנכלוכים והטינופים, כמו טומאתה בשוליה. שלוש, על אלה העניינים המדומים. כלומר, נגיעה בזה, או נסיעה זה, או היות תחת גג אחד עם זה. על מין אחרון זה אנו אומרים, אין דברי תורה מקבלים טומאה. וכן קדושה נאמרת בשיתוף על שלושה עניינים לעומת שלושה עניינים אלה. ומפני שאי אפשר להתאר מטומאת מת אלא לאחר שבעה ימים, וזאת כשנמצא אפר פרה, ויש צורך שהכהנים יכנסו תמיד אל המקדש להקריב, נאסר על כל כהן להתאמה טומאת מת במיוחד. אלא מתוך צורך גדול שקשה לטבע להימנע ממגע בהורים, בבנים, באחים, ובגלל הצורך הגדול שכהן גדול יהיה תמיד במקדש, שנאמר היה המצוות תמיד, נאסרה עליו הטומאה למת לגמרי, אפילו לאותם קרובים. הלא תבין, כיצד אין איסור זה כולל את הנשים, נאמר בני אהרון ולבנות אהרון מכיוון שאין זקוקים לנשים מהקרבה. כל הקטע הזה ממשיך את מה שראינו לפני שבועיים כאיזשהו ריקון של קדושת הכהנים. זאת אומרת, כהנים כסוג של פועלים מסכנים, אין להם נחלה, צריך לדאוג להם, ראינו אותם בהקשר של העניים. וגם פה, זאת אומרת, הכהנים הם לא קדושים יותר, ולכן יש להם דיני פטר טומאה וטהרה מחמירים, אלא הם פשוט צריכים לעבוד במקדש יותר פעמים, אז חבל שהם יתאמו, וגם הכהן הגדול במיוחד. כאילו זה עניין פרקטי לחלוטין, אין לזה שום מימד שמעבר. מעבר לזה, העניין הזה של שיתוף השם, ממש מחזיר אותנו לפרקים של המילון, שגם שם הרבה פעמים הוא לוקח מילה ואומר שזה שלוש משמעויות, אחת, שתיים, שלוש. ושם בשוורט, בתרגומים, במשך פעמים שיש כמה מונחים לרמב"ם, שיתוף שמות משותפים, לא זוכר, השאלה, שמציינים כל מיני רמות של קרבה או של ריחוק בין השימושים השונים, בין המשמעויות השונות. אני לא זוכר בדיוק איך הוא מגדיר שם שיתוף השם, אני אומר שזה דוגמה לריחוק משמעותי. זאת אומרת, אני אומר את זה בהשך למה שאמרתי, שהוא לא מנסה לרתום את הטומאה והטהרה לאיזשהו רצף עם מושגים יותר מופשטים. אלא ברור לו שזה שני דברים שהם לא קשורים לחלוטין. יש קדוש שקשור למצוות, מעשה הודעות, יש לכלוכים, ויש עניינים מדומים. שגם התיאור שלהם פה הוא קצת פרוד כזה, נגיע בזה, נחיית זה, כן, אתה יודע. כל הדברים האלה, זה נמצא ברובד, זה לא אותו קדושה, זה אני חושב האמירה הכי משמעותית פה, כאילו זה... כל הסיפור, למרות שמשתמשים באותם מילים, זה לא אותו קדושה. יש את הקדושה של הרמב"ם, ויש את הקדושה של הטומאה והטהרה. זה מחדד את הדברים בצורה הכי, הכי משמעותית. וזה מעניין ביחס טוב. אחד באופן ביחס לאיפה שזה ממקים את כל האזור של המקדש במקום ההוא. התיאור אני חושב המשמעותי פה ביחס לזה שה... זה לא אמור לתפוס מקום מרכזי בחיים של האדם. זה אני חושב אולי, לא רק שזה, זה לא הקדושה האמיתית, זה לא הקדושה המרכזית, זה איזשהו מובן אחר של קדושה, והוא נוגע רק לתחום מאוד מאוד מסוים, שזה המקדש, שזה מאוד ממשיך את הכיוון הזה שראינו בשיעור הקודם, שהמקדש מוסט מהמרכז, והופך להיות איזשהו משהו שיש צורך בשביל דברים מסוימים, וגם כל המעגלים של הטומאה והטהרה שלכאורה יכולים להיות, זאת אומרת, אתם מתכוונים, תשבו את זה לתמונה שבה המקדש הוא מרכז החיים הדתיים, וכל מעגלי הדומה והתארה זה משהו שמתפשט לכל מקום בחיים של הבן אדם, ולכן אתה תמיד עם איזשהו תקשורת עם העניין הזה שתצטרך לעלות לרגל מתישהו, וכאילו שזה אני חושב תיאור אחר שיכול להיות, ואני גם לפעמים את התיאורים האידיליים האלה, איך שאין לנו דומה ותארה היום, אבל פעם אנחנו תמיד נחזור ונחזור לזה, והכלים, ונתחיל חשבון חשבונות, כאילו לפעמים אנשים מתבטאים ככה ביחס לאוטופיה של בית מקדש. ופה אני מעיש בדיוק האמירה כמתבטא בצורה חזקה, שהמקדש הוא לא במרכז, ולכן בכל המעגלים שלו הם לא באמת אמורים לפרוש לכל מקום. מי שצריך להיות שם כל הזמן, ראוי שלא יתאמן מתים, ואחרים יעשו מה שהם רוצים. אם במקרה יכולים להגיע למקדש, אז יהיה להם כל מיני בעיות. אבל זה בעיקר, כאילו יש את ההסס ברמה המעשית, זה לא אמור לתפוס את כל החיים שלך. וקשור להסס ברמה, נגיד, הרעיונית, שזה לא המושג הקדושה שאמור להעסיק אותך כל הזמן, זה מושג קדושה מקומית. ואין זיקה בינו לבין הדברים האחרים. אתה יכול לאכול חולין טבעים כרצונך, ועדיין להתעסק במעשים והדעות הנכונים. מי שזה יגע אחד בשני. אז השאלה אבל באמת מה הרושם שזה לגבינו, כי אנחנו מצד אחד לא נמצאים שם, מצד שני השאלה ואנחנו צריכים את זה כאיזשהו אופק של התכוונות, אנחנו מוכנים ללך פתאום ולוותר על זה. מה אתם אומרים? אתה בהתחלה היית נראה נלהב מהסיפור.
מה, מהמשרדה? אני מרגיש שזה מאוד נוכח היום, כאילו, אתה יודעים מה זה היה לך? כאילו,
האווירה... סוגרת את הדבר.
כן, כאילו... את הדוגמה של המידע.
כן.
זה היה מאוד, אני דווקא בדרך כלל לא כל כך מתחבר לכיוונים האלה, אבל פה זה נוסח בצורה מאוד יפה, מאוד חדה.
מה אתה אומר, אתה אומר? אני אפרש את הדברים מה להגיד שלך, כי מה שאני מרגיש פה, שיש פה, כאילו זה פותר אותם ממשהו שעלול להטריד אותם, מה שאני מרגיש בדברים שלך, אבל המועקה שיש לי בזה זה שהוא באמת מוכן לפרגן את זה לחלוטין. וכאילו היחסים המעורבים שלי מזה, זה התחושה שאולי אנחנו גם מפסידים משהו בתוך הדבר הזה. בהקשר של הנידה למשל, הרב קנול, ככה שמעתי מהרב הורים, ואני שהרב קנול במהדורה הראשונה של הספר שלו, זה הרת חתנים וקלות, הוא עדיין משתמש במונח טומאה. ואמרו לו, והוריד את הטומאה. לא, סליחה, אולי ככה, הוא לא השתמש בטומאה מראש, הוא השתמש באיסור, אבל הוא כתב שהאישה אסורה על בעלה, וזה אותי כן לאסורים זה לזה או משהו כזה. יש פה ניסיון לפוגג לגמרי את כל המטען שיש להלכות האלה. אז אתה יכול לשאול ספציפית לגבי ההלכות האלה, שהן היחידות שעדיין רלוונטיות, עד כמה זה באמת עובד, יש משהו בדינמיקה של ההלכות האלה שהוא עובד, אתה לא יכול להגיד אסורים זה לזה, כשזה עובד דבר ברור להתעסקותי באישה. זה ודאי כאילו מופרך. אבל אפילו השאלה אם אתה מוכן ואם אתה יכול לוותר על האנרגיות של התאומה שיש בזה. היה פה פעם יהודי שהלך עם קהלתו לפני החתונה, להדסה פרומן. ודיברו בעניין הזה, והיא דווקא הייתה מאוד בעניין של כן, יש פה אנרגיות שליליות של האישה, אבל צריך להתחבר אליהן, אפילו במושגים של כישוף שהיו פעם. כאילו לקחת ולעשות את זה איזשהו איפור, יש פה מטענים, אתה מוכן ללכת איתם, ולנסות להפוך אותם למשהו חיובי, אם שאתה מנסה רק לפרוגג אותם בכל דרך שהיא, ואז השאלה עכשיו על דבר, האם נשאר לך משהו שאתה יכול לחיות איתו? זאת אומרת, קל לנו לעשות את זה ביחד להנחות שהיא מלא לא רלוונטיות. ואז השאלה רק אם אנחנו מסתידים פה איזשהו משהו לעתיד לבוא, שאולי יהיה לנו עניין בו. ביחד להנחות שקיימות, כמו דוגמה שנדע, זו שאלה כאילו בסופו של דבר עד כמה אתה באמת עדיין יכול לקיים את ההנחות הזו בלי הרוב כזה. או שזה באמת יתכנס לך מתחת לפני השטח באיזשהו אופן. או שזה רק יהפוך את זה למין קליפה ריקה כזאת, כאילו. כמו שאמרתי, המשחק הזה של תתרחק בשביל להתקרב, אתה עושה אותו בצורה מאולצת, הוא גם קצת מתפקשש. זאת אומרת, יש משהו שזה היה עובד יותר טוב, אם היה מרגיש שזה גם יש לזה ערך בפני עצמו. זה לא רק המשחק, שזה התחושה שלי גם לגבי הדיבור פה. אבל זה באמת... זה באמת שאלה. זה מין שאלה. כאילו... עכשיו נגיד על טבילות במקווה שאנחנו עושים אולי לפעמים. כאילו ברור שזה עושה משהו, להגיד שזה, כאילו להוציא מזה לחלוטין מהלקסיקון, כאילו אתה יכול להגיד שאתה מפספס בזה משהו. נעמה, אתה לא בהכרח תקצור את זה כמשהו מהותני מנומרי. זו שאלה, באמת כמו שאמרת, זה מבטא משהו מאוד חזק בכל הפרקים האלה. כאילו איזה מין הנמכה מסוימת, ריקון מסוים של דברים שהם מאוד מאוד גופי תורה, והוא תופס אותם כמין שוליים כאלה. שאלה, שאלה גדולה. בואו נראה עוד איזה משהו, נקודה אחרת, שהיא מופיעה פה בסיכום, היא הייתה מוכן לסכן את הדברים. פרק מ"ט הוא מדבר בתיסה הבאסה. פרק מ"ט מדבר כולו על מצוות שקשורות לספר נשים, הלכות יסורי ביה, כלי בהמה, מצוות מינה, זאת אומרת התמודדות עם תאוות. יש שם כל מיני דברים, חלקם מעניינים, יש פה אמירה מעניינת לגבי ברית מילה, אבל נניח לזה נראה לי. בסוף הפרק, בהדורה הזאת, יש מין שלוש נקודות כאלה, ואז יש מין סיכום כזה, שאומר כך. רוב החוקים שטעמם נסתר, זה בעצם סיכום של כל הפרקים של טעמי המצוות. רוב החוקים שטעמם נסתר באו להרחיק מעבודה זרה. פרטים אלה שטעמם נסתר ממני ואין יודע מה תועלתם, סיבתם שאין שם האוזן דומה למראה עיניים. לכן, המידה הידועה לי אישית מדרכי הצבא ששמעתיה מן הספרים, אינה כי ידיעת מי שראה את מעשיהם בעיניו, מה גם שדעות אלו נמחו לפני 2000 שנה או יותר. אילו ידענו את פרטיהם של מעשים אלה, שמענו את פירוט הדעות ההן, הייתה מתבררת לנו מבחינת החוכמה בפרטי מעשי הקורבנות והתרומות, ושאר דברים שטעמם אינו מצוי בידי. כי אין לי ספק שכל זה אינו אלא כדי למחות את הדעות הלא נכונות ההן מן הדעת, וכדי לעקור את המעשים נטולי התועלת אשר קילו חיי אנוש בתוהו והבל. הדעות ההן שיתקו את המחשבה האנושית, מלחקור ולגבש מושכל ומעשה מועיל. יש פה איזה פתוס של הנאורות, נכון? של הרנסנס, כמו שהבהירו לנו נביאנו ואמרו, אחרי התור אשר לא יהיו הלכו, וירמיה אמר, אך שקר נחלו אבותינו. זה ממש כאילו לקרוא את זה בהקשר שהיה מדבר על זה, כאילו אבותינו היו טיפשים, תפקו בשטויות, הנה אנחנו גאים לדאור. הבל ואין בה מועיל, להתבונן איפה כמה מידתו של קלקול זה, ואם הוא דבר שראוי להתאמץ להסירו או לא, ראוי. עכשיו רוב המצוות כמו שהבהרנו, זה המשפט, רוב המצוות כמו שהבהרנו אינן באות אלא להסיר אותן דעות ולהקל את המטלות הגדולות והכבדות, ההגיעות והעמל שהללו קבעו לפולחנן. מכאן שכל ציווי או איסור בתורה שטעמו נסתם ממך, אין טעמו אלא לרפא מחלה מאותן מחלות שהיום, תודה לאל הזאת, אין לנו יודעים אותן עוד. זה מה שמאמין בעל השלמות, היודע את האמת שבדברו יתעלה, לא אמרתי בזרע יעקב, תוהו בקשוני. מה אתם אומרים על זה? הסיכום הזה.
יש את ההנחה שאומרת שהמצוות הן תמיד יש בהן צורך, הן לא אף כולו מחזיקות. ואז השאלה מה הוא אומר על זה, או לפחות הוא אומר, כאילו האם תמיד יש את הסכנה הזאת, או שיש להם עוד מטרות שהוא לא רושם.
מה אתה חושב שהוא אומר, לפי הקטרה?
באופן כללי אני חושב שהוא יגיד שתמיד יש מטרה על המצוות.
אבל תדייק, מה זה אומר תמיד יש מטרה? זאת אומרת, תמיד הם עושות משהו?
יש סיבה למה אנחנו, למה
נגיד. מה זה למה הם עושות אותם היום?
כן.
בקטע הזה זה נראה לך מאוד אפשרי להגיד את זה?
כן, אפשרי, כאילו זה לא נשמע ככה, אבל באמת זה יהיה בכל כאילו אפשרי, כי זה כאילו מה שלא
לא עזור אפשרי, מסתבר? זה אחת הנקודות החמקמקות פה בכל הפרקים האלה, והקלנו מזה.
אבל גם אתה יכול להגיד, אולי בעצם המטרה היא כיוון שאנחנו צריכים לראה למקדש שזה יתנהג ככה וככה. ואז אם, או אם ביטלנו עכשיו את העבודה הזרה הזאת, אבל לך יש סכנה שלה, אם נחזור לעבודה הזאת, הזרה הזאת, זה לכן חייבים לקיים את זה. יכול להיות כל מיני סיבות, אבל יגיד מי ש... הוא תמיד יגיד, תמשיך לקיים את זה.
זה שהוא יגיד להמשיך לקיים זה עניין אחד. אני לא חושב שהוא אומר פה לא להמשיך לקיים את הדבר, אבל חלילה לנו מלאחרת, זאת אומרת, ענייניכם ונאמרתכם לשולחן. אבל אני אומר, הקטע הזה, ההרגשה היא שזה פרדוקסלי לגמרי, נכון? כאילו, כל מה שאתה לא יודע מה הטעם שלו, יש לו טעם, אבל הוא כבר בטל, נכון? ננסח את זה בצורה חריפה. כאילו, אין לי ספק שכל זה, כאילו, מצד אחד יש פה שני תנועות סודות. מצד אחד יש פה את הפאצוס של כל דבר יש משמעות, שום דבר הוא לא סתם. מצד שני, המשמעות הזאת היא בהגדרה, רוב מצוות התורה לא באו אלא להסיר אותם דעות שרובם ככונם כבר, חלק נשתמרו לנו מספרים לפני 2000 שנה, למרות שהם כבר לא קיימים, וחלק אפילו זה לא. אבל אל תדאג, זה בסדר, יש משמעות לכל דבר שאתה עושה, המשמעות היא משהו שעבד לפני 2000 שנה. זה מדהים, כאילו, וזה לא מסתכל בכל דרכי המצוות. טעמי המצוות, כאילו. זה ממש, כאילו העיקר חסר מן הספר, נכון? כל החלק הזה הוא למה מילה על השאלה של האם זה רלוונטי, לא רלוונטי, מה, איפה זה, כאילו,
מתאר שאתה רוצה להשלים. כאילו, אני באמת מה התודעה הזאת שזה יוצר אצלם.
זה לא אצלנו, גם אצלו.
כן, גם אצלו.
לא ככה?
כן, כאילו, תובנה היום, אחרי שהייתים שחלק מהמצוות הם, אנחנו מכירים אותם, כמו שאנחנו יודעים, שהסיבה שבעצם הם נועדו כאילו למשהו שכבר קלה מן העולם, אבל אם נחזור שוב, שהתעסקנו בנושא הזה, על ה... כאילו, הרמב"ם מנסה ליצור פה איזושהי הכוונה לאיזושהי עבודה, שהיא עבודה שלילית, אז שהיא רלוונטית, כאילו הכיוון הזה הוא...
שאלה שבה רלוונטית.
כן, שאלה שבה רלוונטית. אז, אז כאילו אתה משארים כאילו עקבות מסוימים של... גם היום כשאתה, תוך כדי שאתה עסוק בלשלול, זאת אומרת, באיפה שאתה נמצא, ולשלול את מה ש... את ה, זאת אומרת, מה שחוסם אותך עכשיו, נשארים עם כל מיני עקבות של מה שחסם, כאילו של ה... של מה שהתקדמת, אני לא יודע כאילו מה נושא לך. אתה כאילו, בתוך מערכת המצוות שלך, יש מצוות שמרחיחות לך איזה ש, שכבר, שיש חסמים מסוימים שכבר נפתחו ושעשית איזה שהתקדמות.
זה כאילו שגניה להנחיח את זה, מה זה אומר? זה סוג של זכר כזה, שזה עדיין פועל עליי?
לא יודע, זאת אומרת, זה קיים בתוך העולם שלך, אתה ממשיך לעשות איזשהו משהו ש... שכאילו... או שהוא לא רלוונטי, או שהרלוונטיות שלו היא בזה שהוא, שהוא כבר לא רלוונטי, אתה יודע. לא יודע מה עושה כאילו לחוויה כאילו של בן אדם שנמצא במקום הזה.
ואז בשיעור ההוא, התחושה בפרק על העבודה זרה, התחושה הייתה כאילו התחושה שאני ניסיתי להעביר בשיעור באמת, זה שיש איזושהי אנרגיה של שלילה שנשארת גם כשהדבר שנשלל כבר לא נמצא. אבל זו שאלה, אני חושב גם באיזה רזולוציה. פה הייתה הרגישה שזה הולך קצת למקום אחר, כי פה אני חושב הוא יותר מדבר על הפרטים. משהו משתמש בעיקר בספרי הצו, יש לו את האמירה הכללית שראינו בהתחלה, שדיברנו ברמה הכללית של שלילת עבודה זרה כאיזושהי אנרגיה. ויש את השאלה של להסביר דיני כלאיים, למה דווקא ככה? כי אם היו עושים ככה, זה מול זה, זה מול זה, ופה הרמה לא כל הפרקים, הוא, כשהוא יכול הוא דולה איזשהו מקור, ואומר הנה הם היו עושים את זה, וכשהוא לא יכול הוא אומר כנראה ש, ש, כאילו את הקונקרטיות של מצוות מסוימות היא מתייחסת למשהו שנעלם. שפה כאילו השלילה היא כבר לא נמצאת ברמה העקרונית של לשלול עבודה זרה. אלא כי זה לא כמו למשל להגיד שאנחנו עושים דברים יותר מופשטים נגיד ופחות מגושמים, נניח. שזה גם לא כל כך נמצא בפרקים האלה, הוקטור הזה. זה משהו כאילו שברגע שהפרט הספציפי הזה עבד, אתה כבר לא יכול לעולם תוכל לשחזר את, ה... את ההקשר שלו. מה שאולי הכי, הכי הפתיע אותי בקטע הזה, שהדברים הנסתרים, הדברים שאתה לא יודע מה טעמם, הם הדברים הכי נמוכים ונשכחים. זה לא שהדברים שאין להם טעם, זה כנראה משהו בעבר קודש. זה משהו שפשוט, זה משהו כל כך דל שהוא כבר נעלם לפני 2,000 שנה, ונשכח זכרו. יש פה איזה מין מתח כזה בין הדברים. אני תהיתי אם אפשר להכניס פה את הפאטוס הזה של השלילה שהיינו בו אז. אני גם לא, כאילו פה הרושם שלי היה קצת משהו אחר קצת. ניקחו דוגמה מהפרק שאחרי. פרק שאחרי הוא כבר לא קשור לכאורה לטעמי המצוות, הוא נראה כמו פרק שלא קשור לכלום. הוא מתחיל כך, ויש גם דברים שהם מסתרי תורה ורבים נכשלו בהם, לכן ראוי להבהירם, הם סיפורים אלה מסופרים בתורה שחושבים שהם תועלת בהזכרתם. ואז יש לו פרק עם כל מיני דוגמאות, שושלות, למה מזכירים, מלכי אדום, וזה וזה, כל מיני מה הוא מנסה להסביר. אחד מהם הבאתי פה, אני אודיע כלל ואחרי כן נחזור לפרט, כמו שעשיתי במתן טעמי למצוות. דע שלכל סיפור שאתה מוצא מוזכר בתורה, יש תועלת הכרחית לתורה, או כדי ללמד דעה שיסוד ביסודות התורה, או לתיקון מעשה בין המעשים כדי שלא יעורר עושק, מעשה איבה הדדי בין האדם. זה ממש מקביל להקדמה לטעמי המצוות. סיכומו של דבר, כמו שציינתי לך שמנהגי הצבי הרחוקים איתנו היום, כן תולדות אותם ימים מסתרות ממנו. אילו ידענו אותם וידענו, ידענו אותם וידענו אותם אירועים שירו בימים ההם, היה מתברר לנו לפרטיו אותם להרבה ממה שנזכר בתורה. זאת אומרת, אותו מבנה, מצד אחד הצהרה כללית, תדע לך שכל דבר יש לו סיבה, סיבות טובות, תיקון מעשים למעשים, יסוד ביסודות התורה, ופה יש הרבה דברים שהם קשורים לאיזשהו קשר היסטורי שאנחנו לא יודעים אותם. פה מדבר על ה... מה שאני בעיקר מרגיש פה, ואני רוצה לקחת גם בפרק מנתן, שיש איזושהי כפילות כזאת. מצד אחד חשוב מאוד שתדע שבכל דבר יש חוכמה. כל הפרק הזה, כאילו אומר, אנשים נכשלים להם, חושבים שהתורה סתם מספרת דברים לא קשורים, זה לא נכון, הכל קשור, אבל קשור אל מי שהיה חי אז, זה לא קשור אליהם. יש פה מצד אחד ניסיון להגיד, התורה היא חכמה נגיד, לא הייתי משתמש במילה צודקת בהקשר הזה, אבל חכמה הוא אומר שכל דבר הוא תכליתי ויש לו משמעות, אבל משמעות הזאת לא חייבת להיות אקטואלית. יכולה להיות משהו שהיה קשור פעם, והיום הוא לא קשור. ועכשיו, השאלה כמובן שהוא מתעלם מן בעקביות, זה, אז מה זה אומר שממשיכים לקיים את זה כאמור? אבל אני חושב שלא לראות את זה. זהו, זו השאלה. כשדיברנו על בזמנות, חושבתי הייתה שיש איזשהו אפקט של שליטה שעדיין יש לו משמעות. פה אני בעיקר מרגיש את מה שאתה אומר, שהוא לא מוטרד מזה, ולכן אני תהיתי על עצמי, כמעט למה הוא לא מוטרד מזה? בעצם, מצד אחד, הוא כן מוטרד מזה שלא יגידו שאין לזה משמעות.
כן.
שזה מעניין, כי מקלישות את השאלה מהמקום הזה, של חשוב מאוד שתהיה לזה משמעות, אבל לא חשוב שהיא תהיה אקטואלית. מה זה עושה? שזה פשוט והיא לא אקטואלית. כאילו, בעיקר אני מרגיש שיש איזה איזשהו אפקט כללי, של להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא לא עושה דברים סתם, להאמין בתורה שהיא לא... זאת אומרת, היא בעיקר שולטת את הדגם של האל השרירותי והמצוות השרירותיות שהרמב״ם נאבק איתו בכל מיני צמתים, שזה כאילו הדימוי של הקדושה כמשהו חסר פשר. ומאוד חשוב להגיד שזה לא ככה, זה לא חסר פשר, גם אם זה נראה חסר פשר, בסוף הפרק הזה הוא מביא את הדרוש רקו ועם רקו מכם. זאת אומרת, ברור שזה לא רק. קודם כל דבר לך שהמצוות הן לא רקות. עכשיו אתה אומר, הוא לא רגעתי, זה בסדר, מה זה משנה, העיקר שהן לא רקות. שזה כאילו סוג של ויתור על הצורך לאקטואליות, וזה שזה יפנה אליי. אבל עדיין מאוד מאוד חשוב שזה כן יהיה בעל משמעות. שזה אני מניח קשור כאילו בכלל, אני אומר, זה איזושהי תפיסה רחבה יותר, שהתורה אמורה לסמן לך אותה. אתה צריך לראות שלא עושים דברים סתם, שיש משמעות לדברים, שהתגלות היא מכוונת לעולם שלנו, היא לא נופלת עלינו מלמעלה בלי קשר. זה אני חושב משהו שהוא נכון והוא חשוב לרמב"ם, בלי קשר לשאלה של טעמי המצוות, בלי קשר לשאלה של האם אני צריך לקיים את המצווה או לא צריך לקיים אותה, ומה זה יעשה לי, מה זה לא יעשה לי. יש איזושהי אמת כללית שהיא עולה מכל הדיונים האלה, שהיא מאוד חשובה לו. ואחרי זה יש איזושהי שאלה פרטית של אוקיי, אז מה המשמעות של המצווה כזאת היום, שאותה נראה שהיא באמת פחות משנה לו. וזה אני חושב אולי איזשהו סאבטקסט שמסתבר בפרקים האלה, שבאמת המעשים הם לא בהכרח כל כך חשובים. זאת אומרת, יותר חשוב לו התחושה של התודעה שהתורה היא אמיתית, במובן שאליו הוא הולך, במובן שהיא חכמה, שהיא לא עושה דברים סתם. גם הסיפורים של התורה, גם המצוות של התורה. עכשיו, אם היא הייתה נכונה לזמן מסוים או לא, שאלה. בהקשר הזה יש קטע מפרק מ"א שאני מנסה לצרף אותו לדיון, בזמנו כי נאמר לי שלא קראנו אותו. פרק מ"א זה אחד מהפרקים פה, אני יודע שזה הפרק, זה הפרק עם העונשים. שדילגנו עליו, ויש בו קטע, מה שכן ראינו זה שלפני איזה שלושה שבועות האלה הבאתי קטע של הרב קוק, שדעים בדיוק בשיעור הזה עם השלילה, קטע בהרגילי תואר שמתייחס בדיוק לקטע הזה, שזה כן ממראה ולעשות שינויים בתורה, שם גם יש איזה ניסוחים פרדוקסיים כאלה, תראו, הוא מביא את זה כדי להסביר את הדין שזה כן ממראה, למה המחמירים איתו כל כך. מכיוון שהאל יתעלה יודע, שבכל זמן ומקום זקוקים דיני התורה הזאת, בהתאם לשוני במקומות, לאירועים חדשים ולנסיבות, לתוספת לחלקם ולדחייה לחלקם, הוא עשה, הוא הוסיף לגרוע. משפט ידע, נכון? ואמר, לא תוסיף עליו, אבל לא תגרע ממנו, כי זה היה מביא לשיבוש סדרי התורה ולאמונה שאין לי מעת העת. עם זאת, הוא התיר לחכמים שבכל תקופה, כלומר לבית הדין הגדול, לעשות סייגים לדיני תורה אלה כדי לשמור על יציבותם בדברים שיחדשו על דרך איחוי שבר ולהנציח סייגים אלה, כמו שאמרו, ועשו סייג לתורה. כן גם מותר להם להשעות חלק ממעשי התורה, או להתיר חלק מאיסורי במצב כלשהו, בהתאם למאורה, אבל אין להנציח זאת, כפי שהבהרנו בפתיחה לפירוש המשנה בעניין הוראת שעה. בהנהגה זאת, תתמיד התורה להיות אחת, וינהג בכל זמן ובאשר לכל מאורה כפי שמתאים לו. אבל אילו היה העיון החלקי הזה מותר לכל אחד מלחכמים, היו בני אדם עובדים לרוב המחלקות, והסתעפו את השיטות, לכן השר יתעלה את העיסוק הזה לכל החכמים, למעט בית הדין הגדול בלבד. וציווה להרוג את מי שחולק עליה, מפני שאילו קם נגדה כל מאיים, הייתה בטלה המטרה המכובלת, והוא שמה לעל התועלת. אז מה, איך אפשר לפרק את הניסוח הפרדוקסלי הזה? כיוון שצריך לשנות, אז אסור לשנות. זה ניסוח מעניין גם אחרי שהם מבינים את שמצמיה בשלמותה, כאילו הוא מנסה לפשר פה בין וקטורים סותרים. מה העניין, עם מה הוא מתמודד?
בהלכה קיימים פתחי ניקוז, כאילו, שמאפשרים להתמודד עם בעיות, אבל בגלל זה הם צריכים להיות בצורה מאוד מסוימת. כאילו, יש מחלוקת, אני נותן בדיוק בנקודה הזאת בין הרמב"ם לרייבד, על מה מגדר לא תוסיף. שהרמב"ם אומר שלא תוסיף, רק להוסיף מצווה שאתה מגדיר אותה כמצווה מהתורה, וחכמים יכולים להוסיף מצוות מגדוריהם, והרייבד גם על זה חולק.
זאת אומרת, הרמב"ם... זה מצא מזה עוד יותר.
כן, הרמב"ם כן, מה שחשוב לו זה פתחי הניקוז, כן אפשרות. אבל דווקא בגלל זה הוא רוצה לעצב את זה בצורה מסוימת, והוא רואה בזה איזושהי נקודה רגישה.
מה זה דווקא בגלל זה? מאיפה באה הרגישות?
קודם כל, ההבנה שזה הכרחי. זאת אומרת שהמערכת חייבת את האפשרות כמיום פותח. שהמערכת חייבת את האפשרות להשתנות. זה כאילו מה שאומרת במרכז.
ואז... מצד שכנגד, איך היית מציג את החשש? איפה הוא נמצא באיזה רובד?
כן, הוא כאילו אפילו לא טורח כאילו להגיד את החשש, זה הקטע, אבל כאילו...
כן, זה המשפט שלנו, בסדר, ברור ש... יש פה משפט שאני חושב שהוא קשור, כי זה היה מביא לשיבוש סדרי התורה ולאמונה שאין אמת האל. גם אחרי זה, אני חושב, הוא אומר, גם הוא אומר, היו בני אדם עובדים, ברוב. ומשפט אחר היה זה... במגע זה תתמיד התורה להיות אחת. את השאלה אני חושב מה המעמד של הטיעונים האלה, זה הטיעונים אני חושב שהם עומדים כנגד. מצד אחד צריך לעשות את עמוד, מצד שני זה גם עושה בלגן, וגם יש עניין שהתורה תהיה אחת, והמשפט שאולי אני יותר הייתי נתפס אליו, האמונה שאין היא מעט האל. השאלה שאני רוצה להסתכל בה זה בדיוק מתחבר לדיון שלנו. מה זה האמונה הזאת? מאיפה היא מגיעה? מה המעמד שלה? מצד אחד האל יודע שבכל הזמן זקוקים דיני התורה לשינוי, מצד שני אם ישנו, זה יגרום להגיד, אני חושב שזה לא מעט האל. כאילו האל בתקדת המשפט, זה הטלת... אז מה אני חושב בפתרון שלו? שישנו בלי שירגישו, שישנו באופן שהוא זמני. תכריזו מראש שזה זמני. התורה, זה כמו, מה זה תורה שבעל פה? התורה היא תמיד אותו דבר. והלבושים שלה, התרגומים שלה, זה תמיד הרטוריקה. זה הרי כאילו, זה קביעה, זה רטוריקה, הוא אומר, אתה אף פעם יכול להגיד איפה הלבוש ואיפה... איפה התוכן הקבוע, איפה הלבושים המשתנים. אבל חשוב להמשיך להגיד את זה. שיהיה איזשהו מקום מצחי שתוכל תמיד להסביר עליו ולהגיד, הנה, זה התורה שהיא מעט האל, עליה נוסיף ומנה נגוע, אבל למרות ששיניתי משהו, זה זמני. יכול להיות שהזמני הזה ימשך 2,000 שנה, אבל זה זמני לחלוטין. וכאילו שיש דברים של בהלכה שמתנהלים ככה. ברור, אבל טוב, לא יודע אם ברור, תגידו לי אתם, האמונה הזאת שאין אמת, שהשינוי פוגם באלוהיות של התורה, נגיד, מונחים של הרב קוק שם. זה, איפה הרמב"ם נמצא ביחס לאמונה הזאת? הוא ניסח את זה, האל יתעלה שיודע שצריך לשנות, זה אותו האל שאם ישנו יחשבו שזה לא ממנו?
זה לא פוגם בפועל, אבל אנשים יחשבו ואז זו הבעיה.
זאת אומרת, אני גם ככה, מאמן שהאמונה הזאת היא לא האמונה שהרמב"ם הולך איתה, לפחות לא כאן. יש איזה קצת יותר מורכב בהשוואה לברקים אחרים, אבל פה כאילו התחושה היא שזה סוג של מראית עין, שבעצם הבית דין הגדול, לא שהם היחידים שיודעים מה צריך לשנות, אבל שחייבים לשמור איזושהי חזות רצינית שלא משנים כל דבר ולא כל אחד עושה מה שנראה, אז זה סוג של פוזה כזאת.
אז כמו שהוא אמר, יש הרבה חוקים. עכשיו, יש חוקים מסוימים שאנשים מסוימים לא עוזרים, ואפילו יש אנשים שזה...
אבל שם הוא לא אמר שאפשר לדבר, שם הוא אמר שאתה הולך לפי הרוב.
נכון.
זה פרטי.
אז גם כאן, כאילו, לפי רוב האנשים, אם נתחיל לשחק עם זה, אז זה לא יהיה להם טוב, לכן צריך לעשות את זה בצורה כזאת.
אבל יש פה אומר שכן אפשר לשנות. זאת אומרת, הוא לא מתייחס פה ליוצאים מן הכלל, הוא מתייחס לכאורה לשינויים תקופתיים, לאירועים חדשים, לשנות מקומות, שזה בין דין גדול כן הוא מתיר לשנות, זאת אומרת, הוא פחות משה מאשר שם. זה נכון, אבל שבאופן כללי יש גם הפרקים האלה, וגם כבר לפני, יש וקטור שהוא הולך על הקבוע והנצחי והטוטלי, גם אם הפרטים הולכים לאיבוד, גם בטענה המצוות וגם בדוגמה שאמרת, ויש את המנה הראש, באמת צריך לשנות, וראוי לשנות, והאל יודע שצריך לשנות, ובאמת כמו שאמרתם, האל הזה שהוא בלתי משתנה, הוא סוג של מראית עין כזאת, הנצחיות התורה היא לא מופיעה פה כאיזשהו ערך, אלא כסוג של פוליטיקה כזאת, תודעה של ההמונים נגיד, שצריך לשמור עליה, ולכן צריך לעשות את זה באופן מסוים. עכשיו זה מעניין, כאילו, כי כן יש לרמב"ם את הדברים האלה שברור שהם נכונים והם נכונים תמיד. אני חושב שפה אני מוצא איזשהו בסיס למה שעלה בדברים שלנו קודם, שבאמת יש את הרובד הזה של המעשים, של הפעולה החברתית, של הדברים שמשפיעים על אנשים, שכל הדברים האלה נמצאים ברובד של האמצעים, התכלית השנייה, כל מיני ביטויים לזה ראינו בפרקים האחרונים. והדברים האלה אני חושב הם גם הדברים הזמניים, שהם עשויים להיות פרושים להשתנות והם גם יכולים להיות חסרי משמעות, אולי הם היו קשורים מאיזשהו זמן. מה שאני מתכוון זה שהצירוף של שני הפרקים האלה, אני קורא אותם ביחד, אני חושב שבאמת, כמו שאמרתם, הרובד הזה הוא לא משמעותי לו כל כך. יש את הרובד שהוא באמת נצחי. זה הרובד של האמיתות, אולי גם הרובד של המידות. השאלה איך מגיעים לשם ואיך צריך לתמרן את ההמונים לשם, זה כבר שאלה שהיא נכונה לכל שלב. ויותר חשוב לו לראות שהתורה ידעת לעשות את זה נכון, גם אם זה נכון לתקופה מסוימת, ואחרי זה אולי יצטרכו לשנות את זה, ויכול להיות שכל המצוות האלה, אם היה לנו בית דין גדול, זה הוא לא אומר, אבל כאילו חסרה בחוליה שאם היה לנו בית דין גדול, יכול להיות שכל הדברים באמת היו משנים אותם ומתאימים אותם למאבקים של היום. אבל אני חושב שחלק מהיכולת שלו לא התייחס לשאלה הזו, בגלל שזה באמת לא מטריד אותו, כי הוא לא חי ברמה שזה המעשים שהביאו אותי לשלמותי. יש את הרובד הנצחי ויש את הרובד שאליו אני מגיע ישר. ויש גם מצוות שקשורות אליו, חלק מהמצוות הם כן קיבלו פה פירוש מהותי. ויש את ההשכלה שהיא לא קשורה למעשים, שהיא ודאי יותר גבוהה ויותר חשובה, ושם נמצאת התכלית ושם נמצאת האמת, אין שם שיקולים חברתיים, אין שם זמנים, מעבר לזה יש כל מיני דברים, יש את העניין שלפעמים צריך לעשות התאמות, ויש את העניין שצריך לעשות לאנשים הצגות שהם יחשבו שלא משנים שום דבר. בסדר, נתמודד עם זה. כאילו, וגם אני חושב שגם אם לא נתמודד עם זה, כי אין לנו בדין גדול נניח, שוין, כאילו, בסדר, בעיה, אבל לא בעיה שלי, כאילו, לא משהו שאתה מרגיש שזה עכשיו הרמב״ם לא יכול להתעלם מהבעיה הזאת. אני רק כאילו, את חושב שגם אם אתה מקיים את המצוות והן כבר לא רלוונטיות, זה לא משנה, העיקר שזה לא שפעם הן כן היו רלוונטיות, זה מאוד חשוב. לעשות את הכיוון ההפוך ולהפוך את החוסר רלוונטיות לערך, זה אני חושב באמת מפריע לי. כי זה גם משליך על השאלות הגדולות באמת, של מה זה אמיתות ומה זה אמונה ומה זה קדושה. וזה הוא לא מוכן, זאת אומרת, יותר חשוב, הוא מוכן עכשיו להקריב את הרלוונטיות של המצוות היום, כדי שהעניין הזה של החוכמה יישאר למעלה ולא יהיה כפוף למצוות, ישמור על ההיררכיה הנכונה. וזה מעניין, אם כי באמת כמו שיש פה איזושהי השלמה של חוליה שהוא לא אומר אותה. מעבר לזה שאם רוצים להיכנס לזה עוד יותר, יש חלק ב' בפרק שהזכרתי קודם, שזה נראה לי פרק למדת, שם הוא כן אומר שהתורה היא אחת והיא לא תשתנה, אם כי מדבר על זה שם בהקשר של מידות, אני לא חושב שזה נכון, אבל ראיתי כבר מישהו, שוורץ מפנה פה ללוינר, שיש לו ספר פילוסוף ופוסק על ההבדלים בין המורה ורוחים לזה, שהוא אומר שזה סתירה, בין הפרק מ"א הזה לבין שם, ואומר שזה, כמו שכאילו על בסיסו אני אומר את מה שאמרתי, שפה זה האמירה הנכונה והשאר בשביל האמונים, שהתורה לא משתנה, זה סוג של מראית עין כזאת. אבל עדיין, אני ממש צריך להוסיף לזה, שהיא לא משתנה, שזה באמת כל זה נמצא ברובד נמוך יותר. עיקר העניין. אז צריך עיון, צריך עיון.
זה
באמת.
אני
יכול לבקר אילן. כן, במיוחד הפרקים האלה, כאילו, זה כאילו הכל הכלום, כי הוא מוריד לך כל כך הרבה דברים, שאתה אומר, אתה חייב לתת לי מחור חזק אחר במקום, כי זה תן לי איזשהו דבר האמיתי, אם אני חי ברמה של המצוות, זה עזוב אותי, אז אני מעדיף שאני אמצא משמעות למצוות, ועזוב אותי בכל הדברים האחרים, ננסה למכור לי, וכאילו ההתמודדות עם הספר הזה כל הזמן, מצליחים לקבל ממנו גם את החיוב או רק את השלילה, או לפחות להפוך את השלילה לחיוב, כמו שאמרנו. טוב, יאללה, נמשיך הלאה.